אז היום אנחנו נלמד על משפחה מוצלחת, ולמה צריך לשאוף משפחה מוצלחת. ואני צריך להגיד לכם שזה בעצם שיעור לעשירים בלבד, עשירים עם עין. למה זה לעשירים עם עין? כי יש כזה דבר, אתם יודעים, יש מין כל מיני מקומות כאלה שהם לעשירים בלבד. אז ככה זה גם נושא של השיעור. יש הרבה אנשים שהם בבעיות, ויש להם כל מיני צרות, לא עלינו, והם עלינו, זה כולם ככה. ואתם גם ודאי רואים, יש כל מיני כאלה פרסומות על השיעורים על זוגיות, ובניין שלם, ועוד כל מיני מקומות. תשימו לב ששם כל השיעורים כולם זה איך לפתור בעיה בחיי משפחה. כשאתה מסתכל על השיעורים עליו, זה נראה אותך, וואו, זה עובר הרבה בעיות, איך להתמודד עם ביקורת, איך תקשורת טובה, ואיך זה, וזה, מנסים לפתור הרבה בעיות. ופתאום פה שיעור על משפחה מוצלחת, מה זה כן טוב, למה אנחנו כן רוצים לשאוף ולנסות להגיע. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם, שפחות יודע שנדע מה זה, מה קנה מידה של משפחה מוצלחת. אז מעניין אותי מה הערכה שלכם. אתם יודעים, יש סקר כזה, פעם באמת היה סקר, שאלו זוגות, האם אתה היית רוצה לשנות משהו באשתך או בבן זוג, בבעלך? זאת אומרת, ברור, אתם משפחה טובה, אוהבים אחד את השני, נשואים 50 שנה ויש לכם נכדים, או שאתם זוג צעיר וטוב לכם, הכל מצוין, אין שום בעיה, טוב. אבל בכל אופן, האם יש משהו שמשהו היית רוצה לשנות בו? נגיד, הייתי רוצה שבעלי, הייתי רוצה, כן, שבעלי יפסיק לעשן. או, הכל בסדר, אני אוהבת אותו, הכל מצוין, רק שיפסיק לעשן. או, הייתי רוצה שאשתי תתחיל לשטוף כלים כמו בן אדם. עוד כל מיני, שתלמד יותר תורה, או פחות תלמד, וכו' וכו'. יש כל מיני הצעות ייעול אחד לשני. אז הכל בסדר, רק הייתי רוצה איזשהו תיקון. אז מה, מעניין אותי מה הערכתכם, מה אתם חושבים? כמה אנשים ענו על השאלה הזאת בפס? כן. אף אחד. יש דעה אחרת? מה? רוב אמרו שלא הייתי רוצה לשנות שום דבר בבן זוג שלי.
כולם אמרו מה שאתם רוצים.
יפה, גם זאת אפשרות. גם זאת אפשרות. טוב, בקיצור, הרעיון הוא, המציאות הייתה שהיו 5% שאמרו, לא, טוב לי עם בן זוג, לא רוצה לשנות כלום. או לא רוצה לשנות כלום. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו עכשיו מדברים על זה ש-95% מהאנשים בעולם לא, כאילו, היו רוצים לשנות משהו, זאת אומרת, לא שמחים, לא מקבלים אחד את השני כמו שהוא וטוב להם. טוב, בלי אבל, אתם יודעים? זאת אומרת, שאתה נשוי בלי אבל. טוב לך איכשהו ומשהו, בלי שינויים. אז האנשים כאלה הם מיעוט. ואני חושב שאנחנו צריכים לנסות לשאוף ולהיות ב-5% הללו, ולא ב-95%. אלא להיות במיעוט. זה אותו מיעוט שטוב להיות בו. טוב, אז אנחנו נדבר היום על אהבה. אז מה זאת אומרת שאנחנו אוהבים, ומה זה, וכתוצאה מזה משפחה מוצלחת וכל זה. אולי עוד יותר מדויק. אנחנו היום נדבר על 3 מילים. ונתחיל לפחות על 3 מילים. אני אוהב אותך או אותך. מה פירוש הדבר? מה אנחנו מתכוונים בביטוי הזה? אני אוהב אותך. נתחיל מקרה שאיך אני בכלל הגעתי לרעיון הזה, איך לתת שיעור על הנושא הזה. אני פעם ישבתי במטבח בבית שלי ואכלתי משהו, אכלתי איזה בננה, התענגתי על בננה, ופתאום בת הקטנה שלי, הייתה ממש קטנה, שאלה אותי, אבא, אתה אוהב בננה? אמרתי, כן. אז היא אמרה לי, וגם אותי אתה אוהב? אז כשהיא שאלה אותי שאלה הזאת, אני פתאום הבנתי שבעצם אין לי כל כך מה לענות לה, כי מה אני אגיד לה? כאילו, לא, אוהב אותך אני אוהב. מה? הרבה יותר. אותך אני אוהב פי מיליון יותר ממה שאני אוהב בננה. פי מיליארדים. פי מיליונים של מיליארדים. בחזקת מיליונים. מה הדבר הזה? אני אוהב אותה יותר ממה שאני אוהב בננה? לא, זו אהבה אחרת לגמרי. זאת אהבה כזאת, וזו אהבה אחרת. אבל אתם מבינים, כל התשובות הללו הן תשובות מגוחכות ואומללות. אני פתאום הבנתי שבאמת אין לי מה להגיד לה. היא צודקת, זה גיחוך. אז לא ידעתי, אז אמרתי לה, חכי, אני צריך לחשוב, וחשבתי על הנושא הזה. ואז אני אמרתי לה, לא, את צודקת. אני טעיתי. אני לא אוהב בננה. הבננה הזאת טעימה לי. ואותך אני אוהב. אז מה, אתה לא אוהב בננות? אמרתי, לא, בשום פנים ובאופן. לא אוהב אותן. ואז הבנתי שאנחנו נמצאים במין שטות כזאת, שאם אנחנו לא נבדיל בין אהבה לבננה ואהבה לבת, אז זה יוצא באמת אבסורד. אנחנו נחיה באבסורד מסוים. ולכן החלטתי לנסות להבין, אז מה זה? מה פירוש הדבר הזה שאני אוהב אותך? או אני אוהב אותך? ובעזרת השם אני אענה לכם על השאלה הזאת לגבי בננה. עכשיו, נתחיל ממילה אני. אני אוהב אותך. כשאנחנו אומרים אני, למה בדיוק אנחנו מתכוונים? מה הרעיון שם? הרי אנחנו יודעים שאנחנו לא מכירים את עצמנו. אני לפני 20 שנה לא דמיינתי לעצמי שאני אהיה כמו שאני עכשיו. ובעזרת השם, בעוד 20 שנה אני שונה לגמרי ממה שאני עכשיו. אז מתי זה אני? מתי אני זה אני? זאת אומרת, אני בן 5, אני בן 15, אני בן 55, בן 85. זה אותו אחד? אז מתי אני אמיתי? הרי גוף שלי משתנה, פסיכולוגיה שלי משתנית, דעותיי משתנות, תפיסה פנימית שלי משתנה, הכל משתנה. DNA, כן, DNA נשאר אותו אחד, אבל זה אני ודאי לא DNA. איך אפשר להגיד שזה בין 5 ובין 85 ובין 55 זה אותו אני? הרי הם שונים. מתי אני האמיתי? מתי זה אני הממשי? מה אתם חושבים? מה?
אף פעם.
אף פעם.
ביום האחרון.
ביום האחרון, זאת אומרת, ביום האחרון שבו אני זקן ודואג שהביאו לי פירי בזמן, פירי, לא הגישו פירי עדיין, וכזה רועד ומתרטף לי פה ככה, ואני, זה אני אמיתי. עכשיו אני רק ככה עובר, כן? אבל שם זה אני האמיתי.
כל הזמן.
כל הזמן אני אני, אבל אני משתנה בקצה לקצה. זאת אומרת, בזמנים שונים כל זה, זה, זה אני, נכון?
משפע,
משתנה. נכון, כן, מסכימים עם זה? למה? נכון. כן, ו... אז מתי זה אני? אז מה זה אני?
זה שאני, באותו מושג של הזמן.
כן, כן, אבל מתי אני עצמי כזה, שבהתאם אליו אני משתנה? חמש, 15, 85, מתי? לפני שאני נולד. כן, אז שם אני אני. טוב, בסדר, כן, עוד דעה? עוד מישהו רוצה להגיד משהו אחר? כן, בבקשה. כן, נכון. אז מה יצא למילואים? טוב, נשמה, כן, עוד דעה? עוד דעות? טוב, אז כל הדעות שאתם אמרתם אפשר לחלק לשני חלקים, שתי קבוצות. קבוצה אחת, דברים לא נכונים, דיינו, שאתה אומר שאני זה בתחילת הגיל, או באמצע, או בבטן, או בשו, או בסוף, או זה, כל תקופה, כל זמן שלא תיקחו, זה ודאי לא נכון, כי אם אני עכשיו זה אני, נגיד בגיל האחרון, או הראשון, או באמצע, לא משנה, אז ודאי שזה, שעכשיו מי שיהיה מולו, זה לא יהיה אותו אני, זה מישהו אחר. אם אני זה בגיל, נגיד, בבטן, או בגיל 10, אז סימן שבגיל 15 זה כבר לא. וזה לא יכול להיות. וכל מי ששמעת שזה הצלם אלוקים שבנו, שזה נשמה, כמו שאתם קוראות, או שאתה, לפני שאתה שוכח כל התורה כולה, וכל הדברים הרוחניים, כל זה, זו תשובה, זו קבוצה אחרת של התשובות, אבל היא לא שלא נכונה, היא פשוט לא מובנת. אנחנו לא יודעים מה זה נשמה. אנחנו לא יודעים מה זה צלם ממש. אנחנו לא יודעים איך הייתי לפני ששכחתי כל התורה כולה. זאת אומרת, במילים אחרות, כל התשובות שהיו או שלא נכונות, או שאנחנו פשוט לא מבינים אותן. זו לא תשובה. אין תשובה. או נגיד לכם את זה קצת עוד יותר מדויק. לא משנה מה שתגידו, לכאן או לכאן או כל האמירות, זה דבר אחד ודאי לכולם, הוא משותף לכל הקבוצות. שמה? שמי שעומד כאן פה לפניכם זה לא אני. נכון? אם זה נשמה, או אם זה בגיל מסוים, אז עכשיו זה לא אני. ואתה זה לא אתה, ואת זה לא את. אלא האני שלנו, אנחנו לא מכירים אותו. לא מכירים, לא בגלל שאנחנו שוכחים, או לא יודעים, או לא יכולים להשיג. אלא בגלל שזה ביטוי של אין סוף. ואנחנו לא יודעים להשיג את זה. אנחנו לא מכירים את עצמנו. הביטוי הזה של אין סוף, שאני, אנוכי, שם השם, תקראו איך שתרצו, הוא הביטוי הזה, הוא פרוס בזמן. ואז אני מתגלה פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, בצורות שונות, אבל על כל גילוי שלא תיקחו, זה לא אני. זה משהו, אחד האופנים, אחד הביטויים, אחד הגילויים, אבל זה לא ממש אני. זאת אומרת, מי אני, אנחנו לא יודעים. אז לכן, כשאני אומר, כשאני קולט את עצמי, חושב על עצמי, ואני אומר, אני אוהב אותך, או אני, או אמירה סוג כזה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שקליטה שלנו היא קליטה פרגמנטלית. דיינו, מה זה קליטה פרגמנטלית? קטעית בעברית. זה דוגמה, אפשר להביא דוגמה מפרח. אתם רואים פרח צומח. ואתה אומר, הנה פרח כזה, או פרח כזה, או פרח כזה, כאילו כל פעם פרח אחר. אבל בשכל, הרי אנחנו מבינים שכל קטע שרואים בו את הפרח, זה קטע סטטי. ואילו באמת, במציאות, פרח כל הזמן זז. הוא נפתח, נסגר, מסתובב, עוקב אחרי שמש, רוח מעיפה אותו. פרח כל הזמן נמצא בתנועה. אבל אנחנו לא רואים אותה. מה אנחנו כן רואים? שהנה זה פרח, הנה זה פה לפניי. זאת אומרת, מה שאנחנו כן רואים, זאת אשליה. זה לא תמונה אמיתית. אמיתי שפרח זז, נכון? אבל אתה לא רואה אותו זז, רק בצילומים שם, בסרטי טבע, ב-National Geographic, אתה יכול לראות איך פרח זז ונפתח, מסתובב. אבל בפועל, בחיים, במציאות, אתה לא רואה. וזה שאתה לא רואה, ואם המציאות אומרת שהוא כן זז, מה זה אומר? שמה שאנחנו קולטים זה תמונה לא אמיתית. הדבר הזה נקרא תפיסה פרגמנטלית. דיינו, שאתה לא קולט את המציאות, אלא אתה קולט ביטויים, קטעים, קטע של מציאות. תמיד זה קטע. ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו קולטים את העולם. אנחנו תמיד רואים קטע, 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 קטע. ואילו העולם הוא זז, הוא דינמי, כן? מתפתח. אותו דבר כך אנחנו מתייחסים אחד לשני, בתור, באופן פרגמנטלי, הנה הוא מצבן אותי, הוא מרגיז אותי, הוא לא שווה, הוא צדיק גדול. אבל אתה מבין שאתה קולט קטע, 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 פרגמנט, זה רק פן אחד של המכלול שלם שאתה צריך להכיר אותו. ככה כלפי אחר, כך גם כלפי עצמך. אתה מכיר את עצמך עכשיו, יש לנו תחושה כזאת, תחושה שזה אני, הנה עכשיו מי שמדבר, זה אני. אבל בשכל אני מבין שזה רק אחד מהקטעים של המהלך, של תהליך שינוי, נכון? מבינים את זה מה שאני עכשיו הסברתי. יופי. אז כשאני אומר למישהו, אני אוהב אותך, אז קודם כל אני צריך לזכור, לפני שאני אומר שאני אוהב אותו, אני צריך לזכור שאני זה משהו דינמי, מתפתח, שונה, שאני לא מכיר אותו, ומתוך זה אני מדבר איתך. זה אני שלי. זה דבר אחד. עכשיו מילה שנייה. אני אוהב. מה הפירוש אוהב? מה המשמעות שאנחנו מכניסים לתוך מילה הזאת, שאני אוהב מישהו? אז כמו שהספרתי לכם קודם על בת שלי, על אביגיל, שהיא אומרת, אתה אוהב בננה. אז אמרתי לה, לא, אני לא אוהב בננה. הבננה הזאת טעימה לי. האוטו הזה נוח לי. הנעליים הללו יפים בעיניי. מדבר אחר אני נהנה. אבל אני לא אוהב לא נעליים, לא אוטו, לא מעברר, לא צבע ולא תמונה ולא פרח. אני לא אוהב את זה. אלא זה מוצא חן בעיניי. ואילו אותך אני אוהב. ולמה, ומה זאת אומרת שאני אוהב אותה? מה פירוש המושג הזה שאני אוהב? פירוש של דבר שאני מזהה את עצמי איתה. זאת אומרת, כשאני אומר מילה אני, אני מתכוון על בת שלי. גם כן, כן, שהיא כלולה במושג הזה אני. זאת אומרת, אני לא מתאר לעצמי את עצמי בלעדיה. הייתה תקופה שחייתי בלעדיה, אבל מאז שהיא נולדה ואני אוהב אותה, אני לא יכול לדמיין את עצמי בלעדיה. ואם כן בלעדיה, חס וחלילה, אז בשבילי זה קטסטרופה, זה אסון, זה דבר שאני לא מסוגל לחשוב בצורה כזאת. זאת אומרת, אני כולל את האדם שאני אוהב בעצמי, באני שלי, שאותו אני לא זוכר, לא יודע, כן? אני לא מכיר אותו, אני יודע רק שהוא אינסופי. זאת אומרת, זה הגדרה, זאת אומרת, זה מרכיב אחת להגדרה אהבה. מרכיב הזה הוא נקרא, שאני מפשיט את המושג אני על עוד מישהו, או נגיד אחרת, אני מכליל אותו במושג אני. ועליו, זה מרכיב אחד, כן, שעליו אני יכול להגיד, כן, אני אוהב אותו. זה דבר אחד. עכשיו, יש עוד דבר, מרכיב נוסף, שני. מרכיב השני, שאני מזהה, מבין, אין סופיותו של האדם הזה. או כל נושא שאני נפגש איתו. מה זה אינסופיותו? פירושו של דבר שאני מבין שהדבר הזה, שאני עכשיו מדבר עליו, שאני אוהב אותו, הוא גילוי עליון, נשגב, הכי עליון של ריבונו של עולם. וזה, ולא מה שמופיע לפניי. למשל, אני אוהב ארץ ישראל. א', אני לא מזהה את עצמי בלי ארץ ישראל, אני לא יכול לדמיין את עצמי שאני חי בחוץ לארץ, בשבילי זה סוף חיים, זה לא אני, זה קטסטרופה, אם יעלץ וכל זה, בסדר, אני אחיה, אבל תמיד אתגעגע לארץ ישראל, תמיד אחשוב, אני אקרא לילדים שלי ארץ ישראל, אני אהיה כולי שם. זאת אומרת, אני מזהה את עצמי עם ארץ ישראל, ודבר נוסף עכשיו, מרכיב נוסף, אני מבין שזה גילוי אלוקי עליון. כל דבר גילוי אלוקי, גם נמלה וגם פרח וגם כל דבר בטבע. כל אטום הוא גילוי אלוקי. אבל זה לא גילוי אלוקי עליון, זה סתם. כל דבר השם מתגלה. ישנם גילויים אלוקיים שבהם אתה מרגיש, יודע או לומד או שמעת על אינסופיותו. למשל, כמו שאמרתי, יהודי אחר. למשל, ספר תורה או תורת השם. למשל, עם ישראל. למשל, כן, למשל, סתם, אשתי. אני לומד, אני מבין שכשאני מדבר איתה מאחוריה עומד אין סוף, שהיא עכשיו רק ביטוי, רק אחת ההופעות, כמו שעכשיו זה שעומד פה לפניכם זה אחת ההופעות של אני, ואילו אני אמיתי הייתי בן 5 ובעזרת השם אני אהיה בן 55 ואני בן 85 וכל זה, כל התנועות הללו זה. אז ככה זה גם היא או הוא, זה פרגמנט, זה ביטוי, קטע של אינסוף. ואני זוכר את זה, אני מודע לזה. זה שאני מודע שבן זוג שלי, בת זוג שלי, זה אינסוף עליון, ביטוי אינסוף, ביטוי עליון של אינסוף, אז זה נקרא שאני אוהב אותה. ואילו בננה, נעליים, אוטו, מטריה, זה לא ביטוי עליון של אינסוף. לכן אני לא אוהב מטריה הזאת. היא מוצאת חן בעיניי, היא נוחה לי. זאת אומרת שהמושג אהבה זה משהו שהוא חייב להיות שאתה עובד עליו, אתה מבין אותו. אז כשאני אומר למישהו, אני אוהב אותך, אני במילים אחרות מתכוון לומר בזה, לא שנוח לי איתך או אני מסמפנת אותך ומעניין לי איתך, אלא אני מתכוון לומר שאני בלעדיך לא אני. ואני רואה את אינסופיותך, אני מבין, אני מודע. מאוד קשה לי להגיד אינסופיותי, בואי בבקשה תביא לי סלט. זה נכון, זה באמת קשה ככה לחיות, זה קשה, ואינסופיותי לפעמים מעצבנת, וזה קשה, וגם בארץ ישראל, בארץ הקודש, יש אומרים שחם. אני מבין, יש לי קושי. אז אני ממציא מזגן, אז אני לומד ליהנות מחום, אז אני הולך עם מטריה שמוצאת חן בעיניי, כן, אבל שמשייה כזאת, אבל אני מבין, זה ארץ ישראל, אין סופיות, ארץ הקודש, ויש לי קושי, נכון, יש לי קושי. לא יותר מזה. זאת אומרת, בזה, אני חושב, בגדול, אנחנו עוסקים כל החיים. אנחנו בחיי משפחה, כן? בחיי בזוגיות. אנחנו לומדים, זה לוקח לנו פלוס מינוס שם 50-60 שנה, בגבורות 80 שנה, אנחנו לומדים איך לאהוב אחד את השני. זה תהליך, זה לא פשוט, אבל זהו שם המשחק. בזה אנחנו עסקינם. אנחנו לומדים לאהוב. כן, כן, בלי. נכון, נכון, באמת, שאלה טובה מאוד, נכון. באמת, השאלה הייתה, אז מה ההבדל בין אהבה שלך לבן זוג, לאהבה לכל אדם אחר בעולם, או לאהבה שלך ולאהבה לילד שלך? נכון, באמת, זו שאלה מאוד, מאוד נכונה, מאוד אמיתית. אז תשובה היא כזאת. זה שאנחנו אוהבים ילדים, הורים, בני זוג, חברים, אחים שלנו וכו' וכו', או ארץ ישראל, או משהו אחר, או ספר תורה, תורה. את תורה, כל זה, זה גוונים שונים של אהבת השם. יש כזה, תודה רבה, יש כזה ספר של מהר"ל מפראג, שנקרא נתיבות עולם, ובספר הזה יש נתיב שנקרא נתיב אהבת הרע, ושם מהר"ל מסביר שבעצם כל האהבות שלנו, האהבות הקטנות כביכול, כן אפשר ככה להגיד, כל האהבות הקטנות, דיינו פרטיות יותר, לחברים, לשכנים, למשפחה, או לעצמך, או לילדיך, זה גוונים של אהבת השם. את קדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים לאהוב, אנחנו לא יכולים, אין לנו קשר ישירות, אנחנו יכולים לדמיין, אבל אין לנו אפשרות לאהוב את השם. כי מה תאהב? אתה יכול לאהוב אותו בהתגלויותיו, וכל סוג של קשר של אהבה שישנו, זה פן, ביטוי, מעין גוון של הקשר הזה, של אהבת השם. אז בן זוג שלנו אנחנו אוהבים בצורה מסוימת, שהיא שונה מאוד מהאהבה שלנו לילד שלנו, או לאח שלנו, או לאמא שלנו, לאבא שלנו. זה גוונים. אז כל אהבה זה גוון. והשוני בין אהבה לבן זוג לגבי אהבה לכל אדם אחר, שהוא אכן היה יכול להיות באופן פוטנציאלי בן זוג שלי, זה נכון. זה שאני אוהב דווקא אותה, זה בגלל שאני ראיתי, בחרתי, שאני מסוגל לאהוב אותה. בחרתי. הבחירה שלי לאהוב אותך היא סיבה שאני לומד לאהוב אותך. כן? אני הסברתי שכן, ודאי בנן הביטוי של אינסוף, אין ספק, הסברתי את זה כבר, שאין משהו שהוא לא ביטוי, כל אטום הוא ביטוי של אינסוף, אבל יש ביטוי עליון ויש ביטוי לא. מה שאנחנו קוראים לזה, יש כל הארצות הן ארצות השם, אבל יש ארץ הקודש. כל העמים הם ילדי השם, אבל יש עם קדוש, עם נבחר. אז מה פירוש הדבר שזה קדוש? פירושו של דבר שיש זה ביטוי אלוקי עליון, והשאר זה ביטוי אלוקי לא עליון, רגיל. אז בננה זה ביטוי אלוקי לא עליון, רגיל. אלא אם כן, זה פירות של ארץ ישראל, שזה בשנת שביתה, שמיטה, ויש זה, אז כן, אז הרב צודה היה אומר, בננה הקדוש של ארץ ישראל, הטומטו הקדוש של ארץ ישראל. היו ביטויים כאלה, כן, נכון, אז בסוג כזה זה כן ביטוי. אבל אני אומר עכשיו, רגיל, לא, כך אננס, אין אננס קדוש של ארץ ישראל, בינתיים, כן, עוד לא, כמה שידוע לי. מה, מגדלים אננסים? לא, אז יש אננס קדוש. כן, קדושה מתגלית בו. בסדר? מבינים את התשובה? לא, בסדר. אז זה כבר לא היא. נכון? אז זה כבר לא היא. אותה אני לא אוהב, אותה. היא טעימה לי. בסדר, זה מובן מה שאנחנו דיברנו? יופי. כן, כן, בבקשה. כן, כי אשתך אתה איחדת לעצמך מכל העולם. זה רעיון ש... אני חושב ש... אני לא זוכר מי מסביר את זה, אם אני לא יודע, זה רמב"ן, אני חושב שאומר את הדבר הזה. זה ש... כן, כן, רמב"ן. אומר ככה, ואהבת לך כמוך, רמב"ן אומר שם במקום, בספר ויקרא, אומר שם, אתם זוכרים מה אומר רמב"ן? כמוך, לא, לא. הפלגה, נכון, הפלגה. בעברית צברית זה נקרא הגזמת. זה מה שכתוב רמב"ם שם, רמב"ן שם במקום, ואהבת לך כמוך, הפלגה. והוא אומר, ואי אפשר, ואין דבר כזה, וכבר הגיע רבי עקיבא לימד, חייך קודמים לחיי חבריך, ולא, מה פתאום, אין דבר כזה. אין, אי אפשר לאהוב את רעך כמוך, את כולם כמוך, בסדר, אפשר, זה יפה לומר, אבל זה לא ריאלי. וההסבר הוא, שאנחנו, אז מה הכוונה למצווה? הרי יש מצווה ואהבת רעך כמוך, הרי... אז איך אפשר לקיים? אלא הכוונה היא שאתה מתחיל לקיים את המצווה עם אדם אחד, שאותו אתה כן יכול ומסוגל לאהוב, כמוך, ממש, ואולי אולי אפילו עוד יותר. אתה מסוגל לאהוב את בת זוג שלך או בן זוג שלך לא פחות מעצמך, כמוך ממש. זה הרעיון של המצווה. ואז אתה לקחת על עצמך כאילו נציג של עם ישראל ומחליט לפי קריטריונים כאלו או אחרות, לא משנה, אבל אתה החלטת לקחת את הנציג הזה של עם ישראל ולהתחיל להתאמן עליו, לאהוב אותו. ואחר כך זה גודל לעוד מעגל, הולך ומתרחב לעוד אנשים, עוד אנשים ועוד אנשים. אבל עקרונית, כן, אתה יכולת לבחור בכל מישהי אחרת ולאהוב, כן.
למה אברהם ויעקב צריכים יותר
מנציג
אחד?
לא הבנתי את השאלה.
אברהם, היה לו אישה, היה לו עוד אישה, מה צריך
שני נציגים? אישה שנייה ואולי אפילו עוד יותר, אפילו יותר. זה יש תקופות שונות בהיסטוריה, מתי סוג של נשמות הם כאלה שהם צריכים להתייחד על בן דם אחד. יש כאלה שיש הרבה אנשים שאנחנו, יש תקופה שבה צריך להיות מסוגל לאהוב הרבה אנשים, אבל באמת באידיאל אנחנו רואים שזה לא יעקב ולא אברהם, לא אהבו את כולם בבת אחת. לא, הייתה להם אישה עיקרית, זאת אומרת שאותה הוא אהב, היא הייתה אשתו. והשאר זה, יש סיבות למה זה לא, באמת, למה זה לא נשאר רק עם אחת. טוב, אז אנחנו ממשיכים. ובכן, אם אנחנו מבינים את הרעיון הזה כך, אז עכשיו אפשר להגיד, עכשיו מסקנה של הסוג הזה של אהבה, זה ש אהבה זה, זה מין דבר כזה שצריכים ללמוד אותו. הוא לא רגש, יש לי או אין לי, אני כן אוהב, לא, לא. זה משהו שאתה צריך ללמוד, אז איך עושים את זה? זה צריך, זה תרגול, זה מין עמל, זה מין תהליך כזה שאתה הולך ו, ומגשים אותו ובונה אותו ומשכלל אותו ב, בחייך. ואולי אפשר להביא לזה דוגמה מרמב״ם שמביא בספר ביד החזקה, מביא בהלכות תשובה, מביא שם דוגמה מה זאת אומרת שאדם אוהב את השם. אז אומר שם רמב״ם מילים קצת קשה לקבל את זה, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה מה שהוא אומר. הוא אומר שם שאי אפשר לאהוב את קדוש ברוך הוא מבלי להשכיל וללמוד ולדעת אותו. וכפי גודל ההבנה וידיעה בהשם, לא הבנה אומר, ידיעה בהשם, כן גודל האהבה. אם מעט, מעט. אם הרבה, הרבה. זאת אומרת, יוצא מדברים, מדברים הללו שלאהוב אדם פשוט לא יכול. סתם בחורצ'יק, או סתם בחורה פשוטה, סתם אנשים נחמדים, טובים, גדלו, טבעי, משפחה טובה, מצוין, אוהבים אחד את השני. אז לפי רמב״ם, ואני מאוד מאוד מתחבר לדבר הזה, יוצא שזה, שהם לא אוהבים אחד את השני. נוח להם ביחד, הם שמחים ביחד, הם מרוצים, כיף להם. אבל לא אהבה. אהבה זה לא משהו שאתה, שכיף לך, זה לא בננה. אדם שהוא לא מבין את העיקרון הזה, והוא לא לומד לראות בצד השני, אין סוף שבו, זאת לא אהבה. זה כיף. יכול להיות שיש להם כיף גדול ביחד. מבלים, מבינים, מתפתחים, ילדים יש להם, הכל. אבל זה לא אהבה. אנשים פשוטים לא יכולים לאהוב. גם לא את אחד את השני ולא את קדוש ברוך הוא. זה לא טבעי. אלא כמו שהוא אומר, אם הרבה, הרבה אוהב. אם מעט, אז מעט. כן. כן, כן, לפי הגדרה של הרמב״ם. אני מדבר עכשיו לפי רמב״ם. כן, בבקשה.
אני חושב שהאמת לא להיות יגיע באשם בעד דעות, אלא ללמוד ולהכיר. באדם שאתה גודל איתו גם אם לא אתה חי איתו, האהבה היא גם חלק מההיכרות.
נכון. אבל ההיכרות זה, אם אתה לא מכיר, אתה לא מכיר בעובדה שלפניך זה אינסוף, אז זה לא היכרות. זה חקירה אולי, יודע, אולי משהו אחר, שאדם כמו ש... הוא מתבונן, הוא מסתכל על האצבע שלך בזכוכית מגדלת. מעניין כזה, כן, מעניין. מסתכל על האופי שלך בזכוכית מגדלת, מעניין. אבל זה כזה, זה אובייקט ללימוד, לחקירה, ל... אבל זה לא... זה לא זה, כן.
אהה. אהה.
תראי, אני, אם יש לפניי מציאות או רמב״ם, אני נוטה להבין שאני לא מבין את המציאות נכון. הערכה שלנו של מציאות היא לא משהו ש... טוב, ברור, אנשים פשוטים דביקים בהשם. יש באמת אנשים פשוטים שיש להם מסירות נפש מאוד גדולה להשם, זה נכון. אבל מה שרמב״ם מגדיר אהבה, לא אוהבים. הם עובדים את השם, הם נאמנים להשם, לא אוהבים. כי אהבה, כמו שאומר, כגודל הידיעה, כן גודל האהבה. ולכן אותו דבר גם בחיי משפחה, אותו עיקרון. אם אתה לא מבין מי הבן זוג שלך, ואתה לא מנסה ללמוד אותו ולהכיר אותו ולדעת אותו, אז לא. זה יכול להיות love story, אבל זה לא אהבה. כן. בוא ננסה להבין זה ככה. רגע, נגיד. ניקח דוגמה, נגינה בפסנתר. אדם מאוד אוהב מוזיקה. כן, עכשיו אוהב במובן הפשטני של המילה, של בננה, כן? אוהב מוזיקה, לומד מוזיקה, שר שירים, מכיר כל התווים בעל פה, שומע שם מוזיקה קלאסית, מאז שהוא נולד, הוא נולד כזה עם האוזניות, ואמא שלו קרא לו אמדאוס, על שם מוצרט, והכל מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. האם אדם הזה יכול לגשת לפסנתר יום אחד מרוב אהבת מוזיקה, ותדם, תדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד אין דבר כזה. אתה כמה שאתה אוהב, אם אתה לא מתאמן, לא עושה אצבעות שלך רצות, ואתה לא יודע לנגן גמות, ואתה לא יודע לפתח את האוקטבות, ואתה לא יודע לעשות ככה, ממש בפרקטי, בפועל, בתכלס, אתה מתאמן, ואתה יודע, ואתה נכשל, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לא יודע כמה זמן, הצלחת הרבה, הצלחת מעט, אבל בלי התעמלות, אין דבר כזה. אתה לא יכול לנגן, אף פעם. הכי מוכשר בעולם, מוצר, הוא עשה את התרגולים, הוא למד לנגן. אהבה זה אומנות לא פחות גדולה מאומנות הנגינה בפסנתר. אדם, משפחה, חיי משפחה זה לא פחות מזה. לכן אם אתה לא מתאמן, אם אתה לא מתאמץ, אם אתה לא מתרגל עליה את האהבה שלך, אתה לא תדע לאהוב. אתה תהיה מאוד מרוגש, וכל גם היא, אישה אותו דבר, גם נשים, עם כל האהבה שלהם לפסנתר, הם לא יודעות לנגן באופן טבעי. אין טבעי. יש יחס טבעי, באמת לא אמורות ללמוד, זה נכון, אתה צודק, אין מצווה. אבל לדעת, וזה דבר שאתה עושה, אתה מתאמן איך אתה מתחבר, איך אתה יודע, חייבים לדעת. ולכן כשאנחנו מתחתנים, בעצם משמעות הנישואים זה שאנחנו מתאמנים אחד על השני איך לאהוב. ואני אוהב, ואנחנו לומדים, נגיד, מתאמנים לאהוב כשאנחנו נמצאים בשיא הקרבה, ונמצאים ולפעמים אוהבים כשהיא נמצאים בשיא הריחוק. כשהיא מעצבנת, והיא מעצבנת, אי אפשר לסבול. מה זאת אומרת? היא אומרת ככה, ואני אמרתי לה כבר 1,000 פעמים, אבל אמרתי. אבל הרי, נכון שאני אמרתי לך, כן? אתה מתנפח, כבודו אמר, אבל אני אמרתי, כן? אז פתאום אתה תופס, או לא, רגע. זה המצב. אני יכול ללמוד לאהוב המעצבנת הזאת. אני יכול ללמוד גם כשזה לא זה, אני פשוט מרגיש שזה לא זה, אולי עשיתי טעות, כן, כאילו, אוטו לא סוחב, אני לוחץ שם על הגז וזה לא סוחב, לא עובד. והיא יודעת לאהוב אותו גם כשהוא כזה, גם כשהוא זקן, וגם כשהוא ככה, ועייף, ורואה את העיתון, ומסתכל באינטרנט, נדע שם. עוד כל מיני זוועות. זה ההתאמנות. הלמידה היא לא, זאת אומרת, זה לא לימדה אקדמית, שאתה עכשיו מנתח את שתי יסודות הפסיכולוגיות של הנפש שלה. לימידה הכוונה זה שאתה, אתה מבין במה עסקינן. אתה מבין שמה פה לפניך, מה שם המשחק, מה זה, מה אנחנו עומדים לעשות פה, מה אנחנו רוצים לעשות. אתה מבין את זה, ואז מפה והלאה אתה פשוט מתאמן. עושה את זה ככה וככה ובמצבים כאלה ומצבים כאלה. איך עושים? דהיינו, אהבה זה אומנות. אומנות האהבה. כמו שיש אומנות הלחימה, ואי אפשר לעשות את זה טבעי. כך יש גם אומנות, אומנות האהבה. וצריך לתאמן, צריך לעבוד. אז זה המרכיב השני. אני איוון, כן, דיברנו על אני. אוהב, דיברנו. עכשיו עוברים שלב הבא, כאילו המרכיב הבא זה נקרא אותך או אותך. אני אוהב אותך או אני אוהב אותך. מה הפירוש של המושג הזה אותך? או... קודם כל זה מישהו אחר, זה מחוץ לי, כן? זה מחוץ לי. אותך זה מישהו שהוא לא אני. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו לומדים כאן ללמוד את, ללמוד לאהוב את האחרות שלנו. מישהו שהוא לא כמונו, מישהו שהוא בהגדרה לא צריך להיות דומה אליי. מישהו שהוא מחוץ לי. ואתם יודעים, את הנקודה הזאת, הרעיונות הללו, אנחנו, אני ואשתי, אנחנו נותנים טיפולים לזוגות שנמצאים בקשיים, או יש להם שם שלום בית, בעיות בשלום בית, ואנחנו מנסים להסביר להם כל הרעיון הזה, מערכת של אהבה וכל זה, וכשאנחנו מגיעים לקטע הזה שאותך, אז כמעט כולם אומרים, מה, רגע, אבל אתה סותר את עצמך. כשאתה אמרת אני, אתה אומר אני, לאהוב מישהו זה פירושו דבר, לכלול אותו באני שלך, נכון? עכשיו אתה אומר להפך, אתה עכשיו אומר אותך זה מישהו שהוא מחוץ. ובנקודה הזאת כל הזוגות שאנחנו מדברים איתם על זה מתבלבלים. אומרים, אז תחליט, או שהוא חלק ממני, או היא חלק ממני, או שיש לה אחרות. אחרות, פירושו של דבר, זה באמת, יש בזה מצב פרדוקסלי. שמצד אחד אני אמור לכלול צד השני בי, מצד שני אני כל הזמן זוכר שכל העניין כאן זה לאהוב מישהו שלא דומה עליך, מישהו שהוא שונה ממך, מישהו אחר. זאת אומרת, אנחנו לומדים לאהוב משהו שאנחנו נותנים לו, לצד השני, חופש להיות שונה. כמו שקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אז חז"ל אומרים שהשם צמצם את עצמו, כביכול, כן? צמצם. זאת אומרת, צמצם, על ידי זה הוא נתן מקום לעולם. אחרת מאיפה יש עולם? איך אנחנו פה קיימים, נמצאים? הרי קדוש ברוך הוא בכל מקום, אז איך, מאיפה פה העולם? אלא, ככה מסבירים, השם צמצם את עצמו, הוא יצר מקום פנוי כביכול, ושם הייתה בריאה. אז זה דבר אנחנו עושים בחיי משפחה. אנחנו לומדים לתת מקום ללא אני, למישהו מחוץ לי. להבין שמקום שלו לגיטימי, זה שהוא לא כמוני, זה שהוא שונה, זה שהוא אחר, זה שהוא לא דומה, כל זה, זה עצם היתרון, זה. אני אוהב לא אותי, אני לא אוהב את עצמי, לא אוהב את בננה, אני אוהב אותך. אתה, זה אומר שזה לא אני. אז זה אומר שדווקא אותם הנקודות שבהם אנחנו שונים אחד מהשני, אותם, את הנקודות הללו, אני אמור ללמוד לאהוב. את השלימה הזליות שלך אני אמור לאהוב. תבינים? אותם הדברים שהם מעצבנים, שהם מפריעים, שהם קשים, כמו שאמרתי לכם קודם, כאילו, הכל בסדר, אבל... אז את האבל הזה אנחנו אמורים לאהוב. זה לא אומר להסכים. יש דברים לא מסכים. קשה לי עם זה עדיין, בסדר. אבל זה הניסיון. במילים אחרות, מה שאנחנו עכשיו למדנו, שכשרבי עקיבא אומר שאיש ואישה אם זכו שכינה ביניהם, אז הוא ודאי לא דיבר במובן זכו, כמו שאנחנו היום מדברים על מישהו שהוא זכה בטוטו. כי מישהו שזכה בטוטו, הוא קיבל משהו חינם. פירוש מילה זכו, זה קיבל בחינם. רבי עקיבא לא התכוון לזה. כי אם זאת המשמעות, אז הוא פותר פה את כל האנשים מתוסכלים. כי הם, לא זכיתי לחיי משפחה טובה. לא זכיתי. למה לא זכיתי? קדוש ברוך הוא לא נתן לי. השם לא שלח לי. לא זכיתי. אבל כשחזל אומרים מושג זכו, הם תמיד, כמעט תמיד, באופן עקבי, תעברו על השס, והם תראו שכמעט תמיד מושג זכו, כוונה של משהו שהוא בעל פרי עמל מסוים. זו תוצאה. זכו, אפשר להגיד זיקחו, אפשר להגיד עשו את עצמם זקים, אבל הם עבדו. וכשהם עבדו, הם גילו את השכינה שביניהם. זאת אומרת שהשכינה זה הדבר הממוצע, זה הדבר כאילו העליון, הזה שהוא מופיע ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? זה שאתה מבין שאתה, יחד עם בת זוג שלך, יוצרים מעין ישות, ישות קיימת, ישות ממשית, שהישות הזאת זה דבר שלישי, מעין גילוי עליון, גילוי אלוקי עליון שהוא נקרא שכינה. השכינה הזאת מופיעה בגוף זכרי אצלך ובגוף נקבי אצלה. זאת אומרת, אתם מבינים שאתם בעצם, זה אותו לימוד שיאיר דיבר עליו, אז אני רוצה להסביר את מה הוא לימוד, שזה לא לימוד ספרים עוד דפים ועוד דפים, אלא לימוד זה שזאת הפנמה והבנה שבעצם יש בו משהו שלישי בינינו. יש משהו אחר, עליון, זה אנחנו. הצד השלישי הזה מתגלה בפרגמנט שהוא נקרא אני, פרגמנט שני, דיין פרגמנטלי, אתם זוכרים מה? קטע, הסתכלות פרגמנטלית, שזה קטע מסוים. פרגמנט של הישות העליונה הזאת שנקראת שכינה, היא מופיעה בך כקטע הזה זכרי, פן, מימד, בחינה זכרית של השכינה, והיא בחינה נקבית של השכינה. זאת אומרת, אתם מפסיקים להיות אתם. כשאתה אומר אני, אתה בעצם מתכוון לישות הזאת. אז מי זה פה יושב כאן? זה ביטוי. אני ביטוי. הופעה. אנחנו לומדים לצאת מהאני שלנו בחיי משפחה. ואת ה... מה ש... מה שמס... מה שמופיע ביניהם זהו נצח. ולעניות דעתי זאת הנוסחה של משפחה מוצלחת. וזאת משפחה ש... שמבינה את העיקרון הזה שעכשיו דיברנו עליו, והם אומרים זאת אחד לשני ומדברים על זה בפירוש. לא ככה ש... בסדר, מבינים, יודעים, מובן, הכל בסדר. לא. מברבילים את המילים הללו. מה שעכשיו אמרתי, שמטרה של חיים נישואים, מטרה של משפחה מוצלחת, צריכה להיות גילוי שכינה בינינו, אז הדבר הזה צריך להיות מוכרז, ממש, בפירוש, אומרים אחד לשני. נכון שזה בעצם מה שאנחנו עושים? נכון שאנחנו עכשיו רוצים להתחתן בשביל זה? נגיד, חתן וכלה, הם עומדים להתחתן, או נפגשים, אז נכון, צריך בהתחלה לדבר כמה אחים יש לך, ומה עושה זה, בסדר, מה אתה חושב על אולמרט, ועל גירוש וכל זה, בסדר, אחרי הכל, נו, אוקיי, הלאה, ואיפה אתה, עכשיו שלב הבא, על מה מדברים? אני חושב שצריך לדבר ממש בפירוש, לומר, בשביל מה אתה רוצה להתחתן? ומה אתה מתחתן? מה אנחנו מחפשים בחיי משפחה? מה האידיאל? והאידיאל הוא, צריך להגיד את זה, מה שאנחנו רוצים לגלות שכינה בינינו. ולא צריך לפחד מפתטיות, או מפתוס כזה, כאילו, פו-פו-פו, מילים גבוהות וזה, אבל תכלס, מה המשכורת? מה קורה עם זה? לא, תעזבו. אל תפחדו מפתטיות. אפשר לדבר חופשי חופשי. להגיד בפירוש, לפני החתונה, בזמן החתונה, אחרי החתונה, כל הזמן להגיד, אנחנו פה ביחד, אנחנו חיים, אנחנו התחתנו, ואנחנו בונים משפחה, ואנחנו מגדלים ילדים, וכל זה, זה כדי לגלות שכינה בינינו. זאת המטרה, ובזה אנחנו עוסקים, וכל העניין, זה בעצם עמל לצורך זה. וכשאנחנו סמל לזה, ביטוי לזה, בחופה, ושמתם לב שזה בכל חופה יש תלית כזאת, כן? פורסים תלית מעליהם. אז בכל, זה כאילו במקום חופה, אבל יש חופה. הרי חופה קיימת, עושים תמיד חופה בתוך, אבל פורסים תלית מתחת לחופה. למה תלית מתחת לחופה? הרי יש לך בית עקרונית, כן? אלא תלית הזאת היא מסמלת שאנחנו מפסיקים להיות אנחנו. זה כאילו אנחנו שנינו לובשים את הטלית הזאת. ויש מנהגים כאלה, ששם, כשבעל לובש טלית, אז הוא שם את הטלית גם על אשתו. הוא פורץ את הטלית על שניהם. אפשר לעשות ככה, אפשר, אבל גם מי שלא עושה זה, גם כשטלית סתם, שמחזיקים הבחורים, עומדים שם מתחת לחופה, מחזיקים את הטלית מעליהם, זה בעצם מה שהם עומדים להגיד. זהו! אנחנו ברוך השם מרגע הזה מפסיקים להיות כל אחד בפני עצמו. אנחנו ברגע הזה הופכים להיות לתלית. תלית זה אותו אור של גילוי שכינה. מה זה תלית? קדוש ברוך הוא כתוב עליו במסכת ברכות, כתוב שהוא מתעטף בציצית, מתעטף בתלית. מהי התלית הזאת? זה האור השכינה, זה כאילו הנוכחות של השכינה עכשיו מעלינו. ומרגע הזה והלאה אנחנו כל החיים נלך מתחת לתלית הזאת. יש לנו ביחד את החיים שלנו. ובזה אנחנו עוסקים. ולכן זה דורש מאמץ כל כך גדול. כי זה לא, בסדר, אוהבים אחד השני, לכן מתחתנים, כי יש לנו אהבה. אבל אם האהבה עברה, אז כבר לא אוהבים. ויש קשיים, ויש זה וזה, אז משפחה פשוט מתפרקת. אבל כשאתה מבין שאתה פה לא עוסק בדבר פרטי, זה לא אהבה, זה לא משהו שביניכם, אלא זה פה משהו נצחי, זה אלוקי, זה משהו אינסופי. אז זה דורש מאמץ. צריך ללמוד להתרגל, לנגן. צריך ללמוד להשתנות, להיות מסוגל לתת אותך מקום לך וכו'. זאת אומרת, במילים אחרות, הגילוי שכינה ביניכם, זאת צריכה להיות מטרה מוצהרת. וכשככה אנחנו חיים, על ידי זה אנחנו אומרים אני אוהב אותך או אותך. זאת המשמעות של המילים הללו, אני אוהב אותך. ולזה צריכה לשאוף משפחה מוצלחת. אלו החיי משפחה טובים. יש בעיות, נכון, ברוך השם. טוב, אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. לא, זה לא בסדר או נורמלי, זה נורמלי, ודאי, זה ודאי נורמלי. מה שאני פשוט ניסיתי להסביר היום, זה שאנחנו בחיי משפחה מנסים להיות לא נורמליים, או על נורמליים. אתם, זה כל העניין כאן, ששאיפות שלנו הן על נורמליות. פרנורמליות, כן? וזה, ומה זה אומר? זה אומר שנכון, זה מפריע לי משהו בתכונה מסוימת אצל צד השני, ועכשיו מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו עושה את המאמץ כדי לקבל אותה עם הדברים הללו. יש משהו שאני לא יכול לקבל, אז יש כל מיני דרכים, כל מיני... זה איך להגיד שאתה מבקש עזרה, שהיא משהו לא תעשה או כן תעשה. אבל זה שיעור אחר, אתה מבין? זה שיעור איך לדבר אחד עם השני, איך להעיר, איך זה. זה שיעור על בעיות. אנחנו רצינו פה לדבר שיעור אחת לפחות, מכל הסדרות של השיעורים שמדברים על בעיות, שאנחנו נדבר שיעור אחת שזה לא בעיות. אלא שזה מה המהות של הקשר. טוב, מעניין, כמעט בכל השיעורים שאני נותן לא נותנים לי לסיים, כל הזמן שואלים שאלות. ופתאום עכשיו אני בכוונה החלטתי לתת רבע שעה וכאן הסוף לשאלות, וככה תכננתי את השאלה, פתאום אין לכם שאלות. זה היה... הנה, הרצל מציל את המצב.
אפשר להגיד שכל קושי או בעיה באה במטרה כלל מזלמות לאורך על השני בעוד אופן, בעוד פן של חילות של השני.
הנה, שמעתם דבר תורה שהוא רצה להגיד, אבל בצורה של שאלה? כן, אמר דבר תורה, שמה? שכל בעיה שאנחנו פוגשים אותה זה עוד פן ועוד... עוד פן בצורה של אהבה שלנו. נכון, ואני מסכים, 100%. אבל זו לא שאלה, זה נכון. כן, הבנת מצוין. כן, נכון, זו הייתה תשובה נכון. כן? זהו, טוב. אז בהצלחה, זה מה שנשאר להגיד לכם. תתאמנו, עבודה טובה. תודה רבה.